טוב, אנחנו במכות דף ג' עמוד ב', ראינו את המשנה וראינו את הציטוט מרב יהודה אמר שמואל, שמי שלקח הלוואה לעשר שנים אז שביעית משמטת את ההלוואה. עכשיו, איקא דאמרי, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יש לנו ציטוט אחר, עכשיו יש לנו מהדורה אחרת לציטוט מרב יהודה, אמר שמואל. המלווה את חברו לעשר שנים, אין שביעית משמטתו. או, הפוך ממה שראינו קודם. מקודם אמרנו שאם הלוואה היא לעשר שנים, אז שביעית תשמט את ההלוואה, למרות שהלוואה עוד לא חלה. עכשיו אנחנו אומרים הפוך. המלווה את חברו לעשר שנים, אין שביעית משמט אותו. מה איתך רבי? מה? אין שביעית משמט אותו. הלאה, אומרת הגמרא, ואף אגב דעתי לידי לא יגוס, אשתמיית לא קרינן די לא יגוס. עכשיו, לא חל עליו, לא יגוס, כי הלוואה רק חלה בסוף עשר שנים. אמר רב כהנא, אמרנו היו כמה רב כהנא בגמרא, אמר רב כהנא, אפננה מתנינה, המשנה שלנו גם כן משמע כך. הרי המשנה אומרת, עומדין כמה אדם רוצה ליתן, ויהיו אלף זוז בידו, ליתן מכאן ועד למד יום, וניתן מכאן ועד עשר שנים, ויעמד שית שמתו, כולונה מבי שלום אלי. אז הגמרא אומרת, אז מהלך הפוך, אם אתה אומר לי ששביעית לא משמטת, אז ככה גם משמע המשנה, כי המשנה אומרת שמשארים כמה אדם רוצה שיהיה הלוואה בידו עשר שנים. הלאה, אז סגרנו את זה. אמר רבא, רבא אומר לא, המשנה שלנו היא לא הוכחה, אחת מה הסכין עלמה ועל המשכון המסור שלו אותם לבית דין, תדנה עלמה ועל המשכון המסור שלו אותם לבית דין, אין משמיטין. אז פשוט הפכנו את המהלך, כן? פשוט, ברור, מובן. יש אישור התקדמות? ממש לא, אף אחד לא איתי, אז נתחיל מחדש. אמרנו שהציטוט החדש, האיקא דאמרי, הוא שאם בן אדם לוקח הלוואה לעשר שנים, אז שביעית לא משמטת את ההלוואה. אם ככה, באמת ככה משמע במשנה. כי במשנה כתוב שמשארים כמה אדם רוצה שיהיה לו את הלוואה לעשר שנים. משמע שהלוואה לא נשמטת בעשר שנים האלה. רבא אומר, זה לא הוכחה, אולי המשנה מדברת על מציאות שיש משכון או מוסר שתי אותיו לבית דין, אז לא הוכחת לי כלום מהמשנה. שוב, איקא דאמרי, שלפי רב יהודה אמר שמואל, הציטוט הוא, כאשר אדם לוקח הלוואה לעשר שנים, תוך עשר שנים האלה חל שמיטה, היות והוא עוד לא חייב לשלם את הכסף, עוד לא חל עליו לא יגוס, אז ממילא גם לא חל עליו שמות כל בעל מה שידו, אז השביעית לא משמטת את הנוואה, כאשר שביעית חלה באמצע עשר שנים. הגמרא מציעה, אומר רב כהנא, המשנה גם משמע ככה, כי במשנה כתוב שמשארים לעדים זוממים כמה השווי של חוב, של הלוואה שמתארכת לעשר שנים, ואילו אם שביעית הייתה משמטת, אז השווי הוא כל שווי הלוואה, אתה פעם לא תצטרך להחזיר את זה. רב הדוחה ואומר, המשנה היא לא הוכחה לשיטה הזו, כי במשנה אפשר לומר שהסיבה שאתה עושה הערכה כזו, זה כי מדובר שיש משכון או שמסר שטרותיו לבית דין. כן, אנחנו עוברים עכשיו המשך הגמרא. ואמר רב יהודה אמר שמואל, ישנו ציטוט חדש, רב יהודה בר יחזקאל בשם שמואל. אמרנו שמואל הוא תלמיד של רבי. רב ושמואל הלכה כ...
שמואל
בלילה ממונות, ורב בני סובד. יפה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר לחברו, בן אדם אומר, ינקל, אתה רוצה הלוואה? בסדר גמור, אני מוכן להלוות לך, על מנת, יש לי פה תנאי, על מנת שלא תשמיטני שביעית. אני מוכן לתת לך הלוואה, אבל בתנאי, שאתה לא תוותר על החוב פה, ששמיטה לא תבטל את החוב. ההלכה אומר שמואל, שביעית משמטת, התנאי שלו לא הועיל. למה כסבר שמואל מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, האם אנחנו נאמר ששמואל סובר שאם בן אדם אומר תנאי כזה, אז הוא נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, שכוח, תודה, סליחה על התרחה, וכל מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אם בן אדם עושה תנאי אז התנאי לא חל כשזה בניגוד לתורה. ההלוואה קיימת, אבל התנאי לא קיים. בוא נראה רש"י. אומר לנו רש"י, אין לנו רש"י פה, בסדר, הלאה. והאיתמר, יש לנו ציטוט הלכתי. איתמר זה מימרה הלכתית שנאמרה בבית המדרש. כשאנחנו רואים את המילים איתמר, זאת אומרת זה עכשיו ציטוט של משהו שנאמר בבית מדרש להלכה. והאיתמר האומר לחברו, על מנת שאין לך עליי הונאה, רב אומר, יש לו עליו הונאה. ושמואל אומר, אין לו עליו הונאה. טוב, אנחנו פה צריכים לפרק את הסוגיה קצת. נדבר על הסוגיה בחוץ, ואז מחר בזאת שנתקדם בסוגיה בפנים. מה יישא שהויו כך הויו? בסדר? סיפור. אנחנו שכרנו דירה, והתקשרנו לבעל הדירה, עכשיו בתקופת פסח. אמרנו לו, כבוד אדון בעל הדירה, המחירים בקריאת משה השתנו, אנחנו רוצים לדעת אם אתה מעלה לנו שכר דירה או לא. אז הוא אמר לו. אמרנו לו, בסדר? אם לא, אנחנו מעוניינים להמשיך עוד שנה. בסדר? אפשר לחתום חוזה? כן, נדבר אחרי פסח. בסדר? התקשרנו אחרי פסח. כבוד בעל הדירה, אתה אמרת שאתה לא מעוניין לעלות שכר דירה, אנחנו רוצים לחתום חוזה. בסדר, נדבר עוד שבועיים. מתקשרים עוד שבועיים, אדון בעל הדירה, אנחנו רוצים לחתום חוזה. בסדר, דברו איתי אחרי ל"ג בעומר. טוב, מגיע אחרי ל"ג בעומר, נשאר לנו עוד חודש לחוזה, אנחנו נשמח לחתום איתך חוזה. בעל הדירה אומר, רגע, אני רוצה לבדוק את המחירים בקריית משה. אנחנו אומרים לו, סליחה, אנחנו דיברנו איתך לפני חודשיים, מה הולך פה? אני אחזור אליכם עוד יומיים. חוזר אלינו אחרי יומיים, ומעלה לנו את השכר דירה ב-50%. זאת אומרת, אם אנחנו שכרנו את הדירה ב-2,000 שקל, הוא עלה לנו את זה ל-3,000. בסדר? עכשיו, אנחנו בדיוק היינו במציאות שהיה לנו ילד בבית חולים, והיה לנו הרבה מאוד דברים שהיינו חייבים לטפל באותו זמן, לא ידענו מה יהיה עם אותו ילד, ולא יכולנו לעבור דירה בהתראה כל כך קצרה. אז במצב כזה הייתי תקוע. אמרתי לבעל הדירה, שהוא יהודי שומר תורה ומצוות, תסביר לי רגע, אני הרי כבר חודשיים מדבר איתך על לזכור חוזה, ואתה כל הזמן אומר שאתה לא תעלה שכר דירה. אז באיזה זכות אתה עכשיו, אחרי שדחית אותי, מעלה לי שכר דירה ככה? אז הוא אומר לי, אתה רצית לקיים הונאה. אמרתי, מה רציתי להונות אותך? אז הוא אומר לי, תשמע, יש דין הונאה. מה זה דין הונאה? דין הונאה זה בן אדם שעולה ארצה, והוא לא מכיר כלום. הוא ממש עולה חדש. הוא נכנס למקולת, ורואה שכתוב על שקית חלב, 4. אז הוא הולך לדלפק במקולת, ושואל כמה זה, אז אומרים לו, $4. אז הוא אומר, $4? וואי, חלב יקר בארץ הזאת. טוב, מוצאים מהכיס ארנק, משלם $4. בסדר? למחרת, הוא הולך למקולת אחרת. הוא רואה שזה 4 שקל. אז הוא חוזר למקולת הראשונה, והוא אומר, סליחה, אתמול לקחתם ממני $4. אז הם אומרים לו, מה אתה רוצה? לא היית צריך לקנות. סליחה אדוני, אמרתי לך את המחיר לפני שלקחת. אז מה הוא אומר? אבל בכל המקולות בארץ זה 4 שקל, 4.30, 4.90, מה זה $4? אז הוא אומר, אמרתי לך לפני, לא רוצה, לא תיקח. הוא אומר, כן, אבל אני ירדתי מהמטוס, אני לא ידעתי. אז הוא אומר, בסדר, יש מקולות יותר יקרות, יש יותר זולות, היום הורדתי מחיר, היום אני אתן לך ב-4 שקל. רגע, מה קרה פה? יש מחיר שוק לשקית חלב, נכון? 4.20, 4.30, 4.90, יש איזשהו מחיר.
יש לפיקוח.
בסדר. אני רוצה לא להתייחס לפיקוח עכשיו. תעזוב את הפיקוח רגע. יש מחיר שוק. כיכר לחם יש לו מחיר שוק. יש מחיר בשוק. הבן אדם הזה ניצל את האדם האחר שלא ידע את המחיר. ולקח ממנו פי 3.5 את המחיר השוק, נכון? זה עונה. זאת אומרת, יש מחיר בשוק, אתה עכשיו עובד על הבן אדם השני, ואתה לוקח ממנו הרבה יותר ממחיר השוק. אז זה עונה. התורה אומרת, ולא תונו איש את עמיתו, יש לנו לאו להונות. אומרת הגמרא, משנה, מה הגדר של הונאה? שישית. כן? עד שישית זה רווח לגיטימי. בסדר? אנחנו היום, סתם שתדעו, הרווח הממוצע של כל פריט זה 30%. חנויות קטנות מנסים להגיע ל-50%. אבל חנות גדולה כמו יינות ביטן, כל מוצר שאתה קונה, הם צריכים להרוויח עליו 30%. חנות שרים, 30%. זאת אומרת, המינימום רווח שכל אחד צריך להרוויח זה 30%. זה המבנה של השוק. עכשיו, אתה לא יכול לקנות את הקרמבוים במחיר שלהם. אם הם מוכרים לך את זה ב-15 שקל, כמה זה 30% מ-15 שקל? תעזרו לי, חבר'ה. זה בערך 5 שקלים. זאת אומרת, הם קנו את זה בערך ב-10 שקלים. 10 שקלים, 11 שקל, 12 שקל, משהו כזה. זאת אומרת, הטווח רווח, לנו היה חנות ספרים פעם, הטווח רווח של חנות ממוצעת היא באזור ה-30 שקלים. עכשיו, זה נכון שעל חמצוץ, אם אתה מנסה להרוויח 100%. זאת אומרת, יש מוצרים שאתה מרוויח עליהם 100%. כשאתה מוכר חמצוץ בחצי שקל, אז אתה קונה את החמצוץ ב-20 אגורות, 25 אגורות. בסדר? יש מוצרים כללית, החנות שמוכרת הכל בשקל, צריך להיות לה מינימום 100% רווח. כי היא לא מוכרת בסכום גבוה. אז אם על שקל היא תרוויח 30 אגורות, לא יסתדר לה. אבל זה לא בעיה של עונה. כי המחיר של השוק, זאת אומרת, כולם קונים את המסרק הזה בשקל. כל החנויות שקל מוכרים את זה בשקל. זה שאם אני בעל חנות של הכל בשקל, אני יכול לקנות את זה ב-20 אגורות, 40 אגורות, זה לא עונה. זה זכותי. כי אנחנו הולכים לפי מחיר השוק של הצורכן. אתה לא יכול לקנות שקית שוקו בפחות משתי שקל. אני בעל חנות, יכול לקנות בשקל 20, שקל 40, אבל זה לא הונאה. ההלכה לא הגבילה אותי לשישית רווח. ההלכה הגבילה אותי לשישית ממחיר השוק, כן? אז אם קרמבו כללית יחידי נמכר בשוק בכמה? שקל, שקל וחצי? בסדר? אז זה מחיר השוק. אם אני רוצה לעלות ממחיר השוק, אני יכול לעלות עד שישית. יותר מזה, אם הבן אדם לא יודע, אני עובד עליו, אז אני נכנס לגדר של הונאה. כן? בסדר? אז אנחנו, יש מציאות שאני מוכר קולה באמצע המדבר, עולה לי המון כסף, אני צריך להפעיל מקרר, להביא את הסחורה עד שם, אני אישי צריך לנסוע לשם כל יום. אתה רוצה לקנות בקבוק קולה באמצע המדבר? אין בעיה, 10 שקל בקבוק. בעיר אתה יכול לקנות את זה ב-2.5 שקל, 3 שקל, 4 שקל, 5 שקל, אני באמצע המדבר, מצטער, יש לי עלויות כדי להיות פה, אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה. אין פה מחיר שוק, פה אין לי ברירה, זה המחיר שלי. אבל כשאתה נמצא בעיר, יש מחיר שוק, יש מחיר נורמלי, אז אתה רוצה לעלות מהמחיר הנורמלי, אז אם הבן אדם השני לא יודע, אתה בן אדם שמוכר כשאנשים לא יודעים, אז אתה יכול לעלות עד, עד שישית. יותר מזה, אתה כבר מרמה את הבן אדם. עכשיו זה הולך לכיוון ההפוך גם כן. אם אני רוצה לנצל, בן אדם מוכר, יש לי תלמיד, שכר דירה הרבה מאוד שנים בקריית יובל. בעל הדירה לא נמצא בארץ, נמצא בצרפת האישה. עכשיו האישה עזבה את קריית משה, כשהמחיר של הדירה היה באזור $150,000, היה באזור $600,000. היום הדירה הזו שווה $1,400,000. מתקשרת בעלת הדירה ואומרת, אתה גר צדק, אתה יהודי טוב, אני רוצה למכור לך את הדירה. וכמה את רוצה למכור לי את הדירה? ב-800,000 שקל. הדירה הזו שווה 1,200,000, 1,400,000, היא לא שווה 800. עכשיו, אם הוא לא ישר איתה, אם הוא לא מגלה לה, גברת, את לא בארץ, אבל תני לי לומר לך, השווי של השוק פה, הוא השתנה מאז שאת עזבת, עברו 10 שנים, הדירה הזו כבר שווה 1,300,000, 1,400,000, היא לא שווה את ה-800,000 שאת מוכרת לי. אז אתה נכנס לשאלה של עונה. אלא מה? יש דין בגמרא, אין עונה בקרקעות. קרקע יש מקום לומר שהיא שווה יותר, יש מקום לומר שהיא שווה פחות, יש, לא תמיד יש מחיר שוק, אתה לא יכול לבוא ולומר, רימית אותי בקרקע, כי בקרקע תמיד יש מציאות, ותמיד יש יקר, זה עולם אחר. חזרה לענייננו. אז הגמרא עכשיו תתעסק בסיפור של עונה. בוא נתחיל מקרה ראשון. בן אדם נכנס לחנות, קונה שקית חלב, קונה אותה ב-$4, חוזר הביתה, השכן שלו נמצא, אומר, וואי, פגשתי את בעל המכולת הרמאי שלנו, אז הוא אומר, למה רמאי הוא היה כל כך נחמד? הוא אומר, כמה הוא לקח על השקית? הוא אומר, $4. הוא אומר, $4? סליחה, אתה רואה שהוא רמאי? הבן אדם חוזר לבעל המכולת ואומר לו, אני חדש פה, אתה ניצלת אותי. מה הולך פה? סליחה. אז הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? לוקח אותך לדין תורה. טוב, אבל החלב יחמיץ עד אז, מה אתה רוצה לעשות? תחזיר לי את הכסף. זכותו. רימו אותו, הכל למעלה משישית, יכול לדרוש שיחזיר לו את הכסף. המקח בטל. תקח את השקית, תן לי את הכסף. לא רוצה, כן רוצה, לא מעניין אותי. אז ברגע שעברנו את השישית, המקח בטל. מה קורה אם בעל החנות אומר לו, תשמע יהודי יקר, אתה עלית ארצה, אתה לא יודע איזה מחסור יש בחלב. אני מוכן למכור לך את השקית חלב הזו, $4. אבל תבין, אני מוכר לך את זה בתנאי, שאתה לא תבוא אליי בטענות של הונאה. אל תאמר לי שאני גביתי ממך מחיר גבוה. עכשיו, זה תלוי איך הוא אומר את זה. אם הוא אומר לו, שמע, אל תבוא אליי בטענות כי המחיר הוגן, אז הוא שיקר אותו. אם הוא אומר לו, אל תבוא אליי בטענות, אני לא נכנס איתך לכן הוגן או לא הוגן, אתה מוותר לטענות. אז יש טענה שנייה, נראה את זה בגמרא. אם הוא אומר לו, אני יודע שבתורה כתוב לא תונו איש את עמיתו, אבל אני רוצה לעשות איתך תנאי ששנינו מתעלמים מההלכה הזו עכשיו. ברגע זה אתה קונה במחיר הזה, ואתה לא תבוא אליי בתביעות בשם התורה. הוא לא יכול לעשות כזאת טענה. זה נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. התורה אומרת, אנחנו נעלים מים. אתם מכירים את זה, שיש בן אדם שבא לקנות אוטו, או שואל כמה אוטו, אומרים לו, תנו לי מחיר, אני נתתי מחירו של אוטו שאני מכיר, אתם נותנים מחירים שאתם מכירים. כן? אז הוא אומר לו, 100,000 שקל, בסדר? אז הוא אומר, 100,000 שקל, שמה, בוא נעשה ככה. אם אני אכנו ראש מ-100,000 שקל, אז שנינו נשלם מיסים על זה, לא טוב. בוא, תמכור לי את האוטו ב-75,000 שקל, ו-25 אני נתן לך מזומן. זה לפי החוק או זה לא לפי החוק? זה לא לפי החוק. אז מה אומר? תעזוב את החוק בצד, בוא נסגור עניין ביני וביניך. בסדר? מה זאת אומרת תעזוב את החוק בצד? זה אומר, בוא נתעלם מהחוק ונעשה משהו שהוא לא חוקי. עכשיו, מה אם בן אדם רוצה לעשות אותו דבר עם התורה? הוא אומר, בוא נתעלם מהתורה, ואני עכשיו אקח ממך $4 על שקית חלב. אז חז"ל אומרים, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, אתה לא יכול לעשות כזה תנאי. אתה לא יכול לבוא ולומר, אני עכשיו רוצה לעשות איתך עסקה, ואנחנו נתעלם מההלכה שכתובה בתורה. זה לא שייך. השאלה פה היא איך אנחנו בונים עסקה, מתי זה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה ומתי לא. עכשיו זה תלוי איך אני בונה את העסקה, וזה בדיוק הולך להיות הנושא של הסוגיה שלנו. מה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה? אז הדין הראשון שלמדנו זה שיש דין הונאה. אם בן אדם סוטה מהמחיר המקובל בשוק, כאשר יש מחיר מקובל בשוק, אם בן אדם סוטה מהמחיר המקובל בשוק שישית, למעלה משישית, אז אנחנו אומרים, היה פה הונאה. או שהלוקח קיבל מחיר מדי נמוך, או שהמוכר גבה מחיר מדי גבוה, והמקח יהיה בטל. בסדר? למעלה משישית, יש לנו בעיה של הונאה. התורה אומרת, לא תונו איש את עמיתו, יש לנו לאו לעשות הונאה. הגמרה שלנו תדון, מה קורה אם בן אדם מתנה מראש, על מנת שאין. מה זה על מנת שאין? על מנת שאין פירוש הדבר, אתה לא תבוא אליי בטענות, או פירוש הדבר, נעלים עין מהמצווה שכתובה בתורה. מה על מנת שאין? אם זה מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אם זה לא מתנה על מה שכתוב בתורה, יכול להיות שהתנאי יקיים. זה הסוגיה שלנו. אותו דבר, על מנת שלא תשמיטני שביעית. מה זה על מנת שלא תשמיטני? אני נתן לך הלוואה. אתה צריך לשלם לי עוד חודש. לא שילמת לי עוד חודש, נגרר עד שמיטה, אתה לא מבטל לי את החוב בשמיטה. סליחה, מה זה אתה לא מבטל לי את החוב? התורה מבטלת את החוב. מה זה אתה לא מבטל לי? אל תבוא עליי בטענות דתיות כאלה שיש תורה. תעזוב אותי, אנחנו עכשיו ביזנס. לא, זה אומרת הגמרא, אין כזה דבר. אתה לא יכול לעשות תנאים נגד התורה. אנחנו עכשיו לא נתייחס למצווה שכתובה בתורה. מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. הבן אדם לוקח את הלוואה, ואז הוא אומר, סליחה, השמיטה היום. אבל אמרנו שלא נתחשב בשמיטה. מה, אנחנו יכולים לומר שלא נתחשב בתורה? אין כזה תנאי. אז מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אבל אנחנו נצטרך לראות, תלוי בלשון, מה המבנה של התנאי שלו. זאת אומרת, לא כל תנאי שעוקף את הדין של תורה, נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה. וזה הולך להיות הסוגיה שלנו. תלוי איך ננסח את זה. כן? אתם יודעים מי מומחה בזה? קוראים לו טראמפ. הוא עושה המון דברים שהם על התפר, חוקי או לא חוקי. אבל הוא תמיד דואג לנסח את זה בצורה שאתה לא יכול לומר שהוא אמר משהו לא חוקי. אז היה לו אנשים בקבינט שלו, שהיה בעיה שהם יפלילו אותו. אז הוא לא אמר להם אל תפלילו אותי, הוא אמר להם אני רוצה התחייבות שאתם איתי, שאתם נאמנים לי. אמרתי להם לא לעשות משהו נגד החוק, לא אמרתי את זה. זה שלפני דקה דיברנו על החוק, ודיברנו על זה שהם יכולים להכניס אותי לכלא, זה בכלל, זה לא משנה. אני רק שאלתי אותם האם הם יכולים להתחייב שהם נאמנים לי. אז זה משחק. אבל מבחינת המבנה ההלכתי, יש כן הבדל בין תנאי. זה לא רק משחק, זה הבדל שמיים וארץ. מציאות שבן אדם אומר לא נתחשב במה שכתוב בתורה, אנחנו עכשיו נעשה תנאי שאנחנו לא נתחשב בדין שמיטה או בדין הונאה, למציאות שבן אדם אומר, אני יודע שיש כזה מצווה, אבל אתה לא תתבע אותי על זה. אתה לא תתבע אותי על זה, או שאתה מוותר, או שאתה אומר, אתה יודע שאני גובה מחיר גבוה ואתה מוכן לשלם את זה. זה כבר לא אמירה, בוא נוותר על הדין שכתוב בתורה. זה לא המשחק של אדון טראמפ, שבעצם אני אומר את אותו דבר, רק במילים אחרות. אני אומר דבר אחר. יש פה חילוק בין מציאות שמתנה על מה שכתוב בתורה למציאות שלא מתנה על מה שכתוב בתורה, וזה לא תכבוס את מילים. זה הבדל מהותי בתנאי שביניהם. וזה מה שאנחנו נתחיל לראות בעזרת שמחר את הסוגיה שלנו. אז בואו נעשה חזרה מהירה על מה שלמדנו היום. למדנו איקא דאמרי שני בציטוט רב יהודה אמר שמואל. למדנו מהלך לגמרי הפוך, שהוא פתאום אמר לנו שהאומר לחברו מנת שלו המלווה את חברו לעשר שנים ואין שביעית משמתו, אף אגב דעתי די לא יגוס, אשת מיית לא קרין ולא יגוס, מאבקן אף ענן המתנינה, עומדים כמה אדם רוצה, תן לי אלף זוז בידו, בנתן כאן ועד למדיום, בנתן כאן ועד עשר שנים, ואין שביעית משמתו, כולו נם, בעל שלום אלי, אמר רב, אך מה יסכים, ואין משכון ומוסר שלטו על ביתין, תן לנו ואין משכון ומוסר שלטו על ביתין, אין משמיתין. אז הדין הראשון, הדין הראשון שלמדנו היום היה ש... הדין הראשון שלמדנו היום היה, זה קשור לאתמול, הדין הראשון, שאם הוא מלווה לו לעשר שנים, אז היות ושביעית חלה באמצע עשר שנים, והחוב רק חל בסוף העשר שנים, שביעית לא משמטת אותו, זה היה הדין הראשון שלמדנו. על זה רצינו לומר שהמשנה שלנו היא ראיה, היות המשנה אומרת שבאמת הוא ישלם את החוב אחרי עשר שנים, ורב אמר, אולי הסיבה במשנה שלנו ששביעית לא משמטת, זה כי יש משכון או מוסר שטרותיו לבית דין. אחר כך למדנו ציטוט שלישי של רב יהודה אמר שמואל, אמר יהודה אמר שמואל, האומר לחברו, על מנת שלא תשמטני שביעית, שביעית משמטת, בן אדם נותן הלוואה ואומר, בתנאי ששביעית לא תשמט, אז לא מועיל לו התנאי. למק הסבר שמואל מתנה על מה שכתוב בתורה הוא וכל מנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ותנאו בטל. האם זה הסברה בשמואל? אז פה אנחנו נמשיך בעזרת שמחר.